יש לי השם. טוב. אז אנחנו נתקדם. אמרנו שהחלוקה של הפילוסוף מתחלק לשניים. זכור לכם משהו כזה? ממה שדיברתי, האל והעולם, דיברנו קצת על זה. תנא ושיר, זאת אומרת, אפשר לדבר יותר, מספיק. ועכשיו אנחנו התחלנו ככה בסוף, זה היה פרומו לקראת השיעור של השבוע, נכון? אתם זוכרים? היה התחלה בסוף הזה. אז אנחנו בפסקה האחרונה בעמוד ב', והנה לכל אחד מאישי העולם. כלומר, עכשיו יש את האתיקה, זאת אומרת, תורת האדם. למה האדם צריך, יכול, אפשר שהוא ישאף, לאיזה התפתחות, לקראת מה? ופה אני אומר שהזכרתי לכם בשם הרב הנזיר, שהחלק הזה, את המודל הבסיסי שלו, את התבנית הבסיסית של הדברים, לכאורה הוא מקובל על דעתו של ריהל, ולא רק על דעתו של ריהל, כלומר למה האדם את ההתפתחות שלו, ופה יש כמה עקרונות שאני רוצה שנשים אליהם לב בצורה ככה. לכל אחד מאישי העולם יש סיבות המביאות אותו לשלמותו, דיברנו על המושג סיבות, זכור לכם? כלומר, אוקיי. מי שקדמו לו כל סיבותיו, ואם יש לו את כל התנאים, אז הוא יכול, הוא נעשה שלם. בפוטנציה, כלומר בכוח, יש לו את היכולת לזה, הוא מסוגל. ומי שלא קדמו לו כולם, כלומר לא קדמו לו כל הסיבות, כלומר אין לו את כל התנאים הבסיסיים, אז הוא נשאר חסר. ופה יש את הדוגמה של בן קוש למשל, שבתפיסה הזאת, התפיסה המהותנית, כן, מה המהות שלו? המהות שלו מוגבלת, הוא מוגבל כי הוא מוגבל, לא כי הוא לא מימש יותר, כי הוא גדל בתנאים כאלה, אלא כי זה מה שיש. אז בן קוש למשל לא הספיק לו הכנתו הטבעית, כי אם לקבלת צורה אנושית לדיבור בתכלית החיסרון, חידו הפילוסוף, העם הנבחר, הפילוסוף, הוכנו לו תכונות על פיהן תהיינה המולות המסגיות, כלומר מזג, כלומר טמפרמנט, מה שאנחנו קוראים, לא עצבן ולא זה, אלא הוא נוח לבריות, יש לו מזג. דרך אגב, היום בפסיכולוגיה מודרנית המושג טמפרמנט הוא מאוד, מאוד משמעותי. דווקא באמת כן חושבים שיש תכונה כביכול כמעט מולדת לבני אדם בקצב החיים שלהם, בטמפרמנט שלהם. הם לטינים סוערים או יקים מיוקקים, אבל בעצם זה שאמרתי יקים ולטינים, אתם משמע שזה לא כל כך קשור למשהו מולד כל כך, אלא זה אולי יותר עניין של תרבות, אבל המושג טמפרמנט הוא הרבה פעמים בתפיסות כשנסים להגיע, אז מה כן שם, מה אבני היסוד שמתחכו לקח, אז טמפרמנט הוא דווקא מאוד, אז זה מה שנקרא מעלות מזגיות, כי יש זיקה במילה העברית טמפרמנט וטמפרטורה, כן? זה מזג, האוויר וזה, אבל אנחנו לא עוסקים עכשיו ב... לא, לא צוחק, אתם חושבים שאני צוחק, אני לא מדבר ברצינות, התכונות מזגיות, הכוונה טמפרמנט. בכל אופן, והמוסריות, הזכויות, מעשיות, לא יחסר מאומה מן השלמות, מי? הפילוסוף. עכשיו יש כאן רק הערה, ככה הערת פוטנוט כזו, כהערה שוליים, כמובן שזה תלוי אם הוא יפתח את מה שיש לו, אם זה... אבל גם הפילוסוף אין מעלות אלו נמצאות בו בראשונה כי אם בכוח, ולשם הוצאתן לפועל הוא זקוק להוציא אותם אל הפועל. עכשיו תשימו לב, ופה זה נורא חשוב, סתם מוסר, בלי כל קשר לשום דבר. מה זה, מה מפתח דבר, את היכולות? זה לימוד, ומה עוד? אימון. כן, כל מי שלמד פה נגינה במשהו, אימון. נכון? שמעתם על זה? צריך להתאמן, 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 להתאמן. התפיסה הפילוסופית, המוסרית, דיברה הרבה שאנשים צריכים להתאמן. להתאמן, להיות בני אדם. לא מספיק להבין. אחד הסיבות שהם חושבים שצריך להתאמן הרבה זה שהשכל מבין מיד אבל הגוף לא. החומר צריך להרגיל אותו, הרגלים, להרגיל אותו, לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה של אבוידה, ממש, כן? לימוד ולימוד עד שיתגלה הכנה לפי מעלתיים, לשלמות וחסרון ומדרגות בניים רבות מספור. עכשיו פה יש תפיסה מאוד עקרונית שאדם יש לו צורך לעבוד. אדם הוא לעמל יולד. וזה שיש לו תכונות תיאורטיות לא מספיק. עכשיו החלק המעניין. האדם השלם ידבק בו מעין אור אלוהי הנקרא בשם השכל הפועל. כלומר, פסגת האדם השלם זה אדם שמושג פה שהוא מגיע לאיזשהו דבר שהם קוראים שכל פועל. תכף נראה מה ההגדרה של השכל פועל, זה מאוד מאוד חשוב. בו, בשכל הפועל הזה יש התחברות, התחבר השכל הנפעל של האדם, התחברות של התמזגות עד שאשר יראה האדם הוא את עצמו כאילו הוא השכל הפועל ואין ביניהם כל הפרש. כלומר, יש חיבור של משהו שלפני כן היה מושג של שכל פועל ושכל נפעל, ולשלב מסוים הם מתמקדים או מתלכדים לדבר אחד, ואם אפשר לבוא ולומר בשפה של ימינו, האדם עושה דאם אפלואוד לשכל הנפעל עד שהוא מתחבר עם עם השכל הפועל, לא עושה דאונלואוד לשכל הפועל, אלא בעצם עושה אפלואוד של השכל הנפעל. מה זה שכל פועל, שכל נפעל, תכף נסביר. אותה שעה יגיעו כליו, אם אדם הגיע למדרגה העליונה הזאת של התאחדות עם השכל הפועל, אז רצוני לומר, הוא יגיע כליו, רצוני העבריו של האיש הוא למדרגה בה יעשו רק את המעשים השלמים ביותר, בזמנים חונים יותר ודרכים הטובות ביותר, כאילו נעשו כליו, נעשו עבריו כלים לשכל הפועל, לא לשכל היולי הנפעל בו היה משתמש לפני כן, היית מבקש את הדרך הנכונה ומצאה פעמים אחדות, פעמים רבות לא הגיע אליה, ואילו עתה מוצאו תמיד. מדרגה זו שדיברנו עכשיו עליה, של האפלודינג הזה לשכל הפועל, היא תכלית מה שהאדם השלם מקווה להגיע אליה, אליו אחרי שתתואר נפשו מן הספקות, תשיג דעת דברים לפי אמיתתם. יש פה איזו תפיסה שפסגת השלמות היא שאדם מתחבר למשהו שנקרא שכל פועל. לפני כן הוא רק שכל נפעל. עכשיו, ההבדל בשפה העברית הוא פשוטה בין משהו שהוא נפעל, משהו שהוא פסיבי, למשהו שהוא אקטיבי. זאת אומרת, האם אני שכל שמגיב, האם אני תגובתי, אני מגיב כי בעצם יש פה משהו שגורם לי להגיב, בעצם הוא מפעיל אותי באיזשהו אופן, או שאני יוזם ואני פועל כל הזמן. הנחת העבודה היא, תכף נקרא גם רגע את הפסקה הבאה, אז יובן יותר, ככה תעשה הנפש דומה למלאך, כי כל מה שמפעיל אותה זה רק מה? שכל, נכון? הוא אומר, אז האיברים שלו הם כלים לשכל הפועל ופועל כל הזמן משכל שהוא כל הזמן אקטיב. זאת אומרת, בעצם הוא מביא לידי ביטוי את מה את אותו שכל פועל. וגם המלאכים נחשבים למה? לשכלים, רק שהם לא עובדים דרך הגוף. הם גם עדיין לא עובדים דרך הגוף, שרק לפני כן, כמה דקות לפני כן, הוא לא תמיד פעל לפי השכל, הוא גם פעל לפי גחמות אחרות. אבל כשהוא, כשהוא מגיע לשכל הפועל, אז הוא רק פועל לפי השכל, אז הוא דומה למלאך. ותימצא מדרגה אחת בלבד למטה משל הרוחני הנבדל מן הגוף, כן? הלא היא מדרגת השכל הפועל שלא יתחבר עם גוף. הוא המלאך אשר מדרגו נמוכה רק משל המלאך הממונה על גלגל הירח. והלכים הם שיחלים נבדלים מן החומר, קדמונים כסיבה ראשונית, לא יקיליו לעולם. הוא יתאחד, נפש אדם השלם השכל הפועל לא יחוש האדם לחיון גופו או לחיון כליו, כי בעצם הוא כבר הגיע למעבר לגוף ולכלים. שעה שהגיעה את החוץ זו, תזכה נפשו לאושר בעודנו בחיים, כי הוא כבר הגיע לאן? לשכל הפועל, שכן נכנס בחברתם של הרמס ואסקלביוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו. כל אלה הם כנראה אנשים שנתפסים במסורת היוונית כאנשים שמה הפכו להיות? שכל פועל, התלכדו עם השכל הפועל. נחלקו הפוסקים, לא הפוסקים, פילוסופים, נחלקו האם... כשאני כבר הגעתי לשכל הפועל, אז אם אני עדיין אפלטון, או בעצם כבר שם המשפחה שלי זה כבר הפסיק להיות אפלטון, אלא התחיל להיות מה? שכל הפועל. כי ברגע שאם אני עשיתי אפלואוד לעצמי, וגם אתה עשית אפלואוד לעצמך, לשכל הפועל, אז שנינו השכל הפועל וטושטשו ההבדלים הפרטיים בינינו. אנחנו כבר שנינו לא אנשים פרטיים, עם בינים פרטיים, אז זה, יש פה בעיה. הוא נכנס בחברתם של מי? אבל האם הרמס הוא עדיין הרמס כשהוא הפך להיות שכל פועל? ואסקלביוס הוא עדיין אסקלביוס כשהוא הפך להיות שכל... אתם מבינים את השאלה? זה גם שאלה בפילוסופיה היהודית. הרמב״ם פוסק בזה להלכה משהו, אבל בפילוסופיה הכללית יש בעיה עם שערות הנפש הפרטית. מה פרוש שישאר? זה לא... אתם מבינים מה קורה פה? הוא נהיה שכל פועל ואז מה הוא נהיה מה? נצחי. הוא זוכה לנצחיות. עוד רגע עם כל השאלות, קודם כל כמה הזמנות לשאלה, שנייה. יש פה משהו שבעצם מה שהוא אומר זה שאתה מגיע להיות עם השכל הפועל, אתה נהיה נצחי. אתה עכשיו, הנחת העבודה של הפילוסופיה שמי הביניים הייתה שהנצחיות היא פונקציה של הכלליות, כלומר הדברים הכלליים, לא דברים ספציפיים, הדברים הפרטיים הספציפיים הם סופיים, הם מאפיינים, כן, אתם מבינים, השולחניות של השולחן, השולחן הזה הוא יכול בהחלט ללכת לבית עולמו, אבל השולחניות שלו היא נצחית, כי היא, מה, היא צורה, היא משהו שהוא רוחני מופשט, אוקיי? זה ברור לכם? הפלאפוניות של הפלאפון. נחלקו בזה אפילו האחרים. בכל אופן, הנחת העבודה של, שבדי למה יש נצחיות לדבר הכללי, למחנה המשותף של כל השולחנות, השולחניות של השולחן הזה לא שונה מהשולחניות של השולחן הזה. השולחניות היא אותה שולחניות. אתם איתי? אז עכשיו... השכליות שלי והשכליות שלכם היא אותה שכליות? מעניין. לפי העקרוניות של השולחניות והשכליות שלך זה אותו דבר, נכון? אז זה בדיוק מה שהם טענו, חלק הפילוסופים טענו, שאין פרטיות בהישארות הנפש, כי אם שארות הנפש זה התכללות, להיות במושג הכללי, במושג האנושיות, דבק רק בשכליות של הדברים, אז לא יהיה הבדל, כי אם אני נהיה רק שכלי ואתם נהייתם רק שכליים, אז תושטש ההבדל בינינו, וברוכים הבאים בצל קורתי, כן? או שאני הפכתי להיות אתם, אתם כל העסק הזה נעלם. זה מאכזב אתכם? אם זה מאכזב אתכם, סימן שאתם עדיין לא כלליים, אתם עדיין מאוד דבוקים בפרטיות שלכם, שזה שערורייה. אז זה אני אוהב, אתה צודק, מה זה משנה?
השולחן שלך לא תישאר, מישהו יעשה כלום. למה השכל הפועל משנה את האנשים האלה?
ברוך אתה אדוני אלינו חמש הקולים יבדור. זה מאוד משנה, משום שככל שאתה מתאהר מהדברים המוגבלים והסופיים, אתה נהיה נצחי. ואם לא נתהרת מהדברים הסופיים, החיקיים והמוגבלים, אתה הולך לאיבוד יחד איתם. אתה נהיה סופי. כל דבר שהוא סופי, יש לו סוף. אם אתה דילגת על הסוף, או פרצת את גבול הסוף הזה, אתה נהיה מעבר לסוף הזה.
גם אריסטו היה חייב לאכול.
נכון, כל זמן שהוא היה בגוף הוא היה חייב לאכול, אבל אחר כך האריסטואיות שלו הפכה להיות נצחית. צדיקים במיטתם קרויים.
כן, אבל אדם לעולם לא מת.
מה? נכון. איך אני אוהב לומר בדברים האלה, נמות ונראה. אז אתה, זה דיון שיש בו הרבה, אבל שנייה, מה שחשוב לענייננו, שהמודל שמוצע פה הוא מודל שבו אני, עכשיו מה זה השכל הפועל? תבינו, שכל הפועל היום קל מאוד להבין, זה הקובץ, הפעלה הטוטלי של בני האדם, של העולם. עכשיו, מה זה השכל מתחת לגלגל הירח? זה קובץ הפעלה של כל העולם התחתון. אם אני מתמזג עם קובץ ההפעלה הזה, עם הקובץ הזה, הקובץ, קובץ לא דאטה, זה קובץ אקזה, כן? קובץ הפעלה. הוא קובץ שמפעיל את כל הקיום, אז אני עכשיו עושה את הדברים הכי נכונים שיכולים להיות, כי אני לא מבולבל עם שום דבר. אין פה, אני ישר, העסק מפעיל אותי בצורה מוחלטת כל הזמן, ומה שפועל זה השכליות של הדברים. עכשיו תבינו טוב. לפי זה, אסקלביוס, סוקרטס, כל אלה, הם היו שכל פועל. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? מבחינה רעיונית, אתם שמעתם על המושג ימי ביניים? שמעתם. עכשיו, יש נחלקו, מי שנחלק בזה, מה זה ימי הביניים? המושג המקובל של ימי הביניים אצלנו, בימינו, השימוש המקובל הוא שימוש הפילוסופי של המושג הזה. זאת אומרת, עושים תקופת הביניים שבין הפילוסופיה היוונית ביוון, לבין תקופת הנאורות, הרנסנס, כן, שבעצם התחילו לדבר על, התחילו לחשוב מחדש. מה היה באמצע? הייתה תקופה חשוכה מאוד של שלטון הכנסייה על החשיבה המדעית האנושית. וברגע שהשתחררו, אז התחילו לחשוב מחדש, מה קרה באמצע? ימי ביניים, garbage time, לא קרה כלום. עכשיו זה לא מצחיק. עכשיו, מסתבר שהמושג ימי ביניים לא הומצאו על ידי הפילוסופים כדי לציין את המעבר מפילוסופיה היוונית העתיקה על לפילוסופיה החדשה ולמשכילות החדשה ולנאורות החדשה שהיא שולטת בכיפה 350 שנה, 400 שנה, תולי איפה מתחילים את התקופה הזו. הסתבר שהמקור לזה הוא דווקא מקור נוצרי, ששם בנצרות מדובר הרי על ביאתו הראשונה של ישו ועל ביאתו השנייה. אם אתם לא יודעים, אז עוד כשנדבר על הנצרות אני מדבר שיש להם איזה תיאוריה כזו שהוא יופיע התפעה שנייה, קאמבק. וימי הביניים זה הגרבג' טיים בין הפעם הראשונה לבין הפעם השנייה, הם ימי הביניים. אחר כך פילוסופים תרגמו את זה, הוציאו את זה עוד רגע. שנייה, למה אני אומר את כל זה? משום שבאיזשהו מקום הדבר המשמעותי פה זה שבעצם זה לא רק שהכנסייה תרמה לכך שלא חשבו בצורה נפוצה כזו, כי היא הגביל את החשיבה והייתה צנזורה ואינקוויזיציה וכל הדברים האלה והגבילו אותה, והיה צריך להגיד מישהו יגיד אף על פי כן נוע תנוע, כי היה צריך להתגבר על כל ה... אלא שגם הפילוסופיה היוונית החשיכה את עיניהם של הפילוסופים. כי תבינו מה קורה שאנחנו מחליטים שפלוני אלמוני אמר דבר מה, כי הוא כבר הגיע לשכל הפועל. אתם מבינים מה זה אומר? שזה dead end, לא בדיוק dead, אבל זה end. זאת אומרת, זהו זה. אם גלינוס אמר, אתם מבינים מה? בימי הביניים לא אמרו בואו נחתוך בן אדם ונראה מה קורה שם בפנים. למה אמרו? בוא נפתח גלינוס ונראה מה קורה שם בפנים. כי גלינוס נחשב למי שמוסר לנו את מה? הוא העתיק את הקובץ הרפואי של ההוראות הקיום של האדם. ואם הוא נותן לנו את הקובץ הרפואי של האדם, את החלק הזה של תורת המציאות, אז הלכה לגלינוס מאיפה? הלכה לגלינוס ממה? מהשכל הפועל. אז ברגע שאתה תופס תפיסה עם שכל פועל, אז מה זה אומר? זה אומר שאתה חושב שזהו זה. החוכמה פה יצוקה, יצוקה בבטון של שכל פועל. זה ברור לכם? היה צריך להתגבר על הקליפה הזאת של השכל הפועל כדי לפרוץ את הדברים קדימה. למה אני אומר לכם את כל זה? קודם כל כי זה נחמד ומעניין. חוץ מזה, אני רוצה לראות, תבינו כמה שהמושג שכל פועל יקביל בסופו של דבר למה? לנבואה. תזכרו, רבי יהודה הלוי הוא פריק של הנבואה. שמעתם על זה? הוא... בעיניו זה העניין. ולכן אתם רואים שהוא בונה פה מודל שאחר כך הוא יעשה החלף. מה זה קונטרול? מה זה החלף? לא קונטרול משהו, קונטרול F החלף. מה זה קונטרול J? קונטרול F, קונטרול א', טוב בסדר, קונטרול H. אז הוא אחר כך במקום כל מקום שכתוב שכל פועל יכתוב מה? נבואה. ואז הוא יגיד שהאדם השלם, לא הפילוסוף, מי זה האדם השלם? מישהו על אדם, שהוא המין החמישי. אתם מכירים את ה... יודעים על מה אני מדבר, נכון? שאצל יש דומם צומח חי מדבר וישראל שמה מענותם הפוטנציאל הנה, הפוטנטיות הנבואית. אז בעצם על אותו שלד של הפילוסוף, שברגע זה אני מחדיר אותו אליכם כשלד טרויאני לתוך ההבנה שלכם באמצעות מי? באמצעות ה... פילוסוף. אחר כך כשזה כבר אצלכם בפנים, בסוף נעשה טוב קונטרול H, תחליפו שכל פועל עם מה? עם נבואה. זה מובן? אז בינתיים התיאוריה הזאת מתבססת בתור תיאוריה סבירה שמדברת על דברים שהם באמת סבירים. כל אחד מאיתנו יודע שיש כישרונות שאם לא נעמול עליהם הם לא יבואו לידי ביטוי. כן, אני חושב זה כל מיני בדיחות יפות על לראש ישיבה, שמישהו אמר שהוא ראש ישיבה, שאלו אותו איזה ישיבה, הוא אומר מה זה חשוב שאני ראש ישיבה, זה אני ראש ישיבה כזה. אז מישהו רצה להגיד לו, אבל אתה אין לך ישיבה, אתה לא ראש ישיבה. לא, אני, אז אמר לו טוב, גנב זה מי שיכול לגנוב או מי שגונב בפועל? מי שיכול להיות ראש ישיבה והוא לא, אין לו ישיבה, הוא לא ראש ישיבה. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בכל זאת יש בזה משהו. גנב זה רק מי שגונב בפועל ולא מי שיכול לגנוב, כי מי שיכול, כי אחרת כולנו קצת טוב, לא חושב. מה?
זה לא בהכרח.
זה לא בהכרח. נכון, אז אמרתי לא משל. כיוון שאמרת את זה, אני רק אגיד לך שוורט כזה בשם הרב עמיטל, ככה מישהו בא אליו פעם ואמר לו שהוא חלם שהוא אדמור. אז הוא אמר לו, לא נורא, אתה יכול להירגע, כל זמן שהחסידים לא חשבו שאתה אדמור, חלמו שאתה אדמור, לא יקרה כלום. אז כן, עכשיו שאלה פה ושאלה פה. אתה כבר שאלת פעם אחת, עכשיו נתחיל איתך. התעשתי אותך או לא? אתה זוכר את השאלה?
כן, כן. אם אנחנו רואים, נגיד, שאנחנו רואים, וסוקרטיס, אפלטון, וכל אלה הרי אותו, שכל פועל הכללי. למה הם חלקו אחד
על
השני?
תכת איתי
אומר, כולם קיבלו אותו דבר, כולם נשאר
אריסטו חלק
על
הפלטון,
והפלטון על
סוקרטס
ו...
קשיה. קשיה. אין לי תשובה לשאלה הזו, השאלה הזאת היא ברורה. אתה צודק, זה קשור להבדלים או אין הבדלים, אבל משהו בכיוון הזה גם יכול להועיל פה, אבל אתה צודק.
מערכת הפעלה, אתה איתי מחדש.
נראה מסטיפוס שבאמת זה לכאורה תיאוריה התיאום של עולם הבא לפי הרמב״ם.
אתה צודק. רק שזה לא בדיוק עולם הבא לפי הרמב״ם. נכון שאצל הרמב״ם יש דברים, ודאי שיש רצף בין הדברים. תראו, אין ספק שאנחנו לומדים רבי יהודה לוי, רבי יהודה לוי שונה מהרמב״ם. אין ספק שהרמב״ם ייחס להתעלות ולדביקות בשכל ולראות את השכל כתווך, כמרחב שבו האדם נפגש עם האלוקי בצורה מאוד מאוד חריפה. אין ספק שהרמב״ם היה יותר פילוסוף מרבי יהודה הלוי, כלומר יותר אימץ עמדות פילוסופיות, ובאמת הרמב״ם ראה שהמרחב שבו נפגש, המרחב שבו נפגשים האנושי והאלוקי הוא מרחב השכל, כאשר לרמב״ם היה הבנה שהשכל האנושי הוא יכול לעשות שרינג, כן? קבצים משותפים עם השכל האלוקי. זה ברור מה שאני אומר? הדוגמאות האלה מהמחשב זה לא טוב לכם או שזה בסדר? זה מסתדר לכם. גם לי זה מסתדר קצת, אני לא מבין, הרבה פעמים לא מבין מה אני אומר, אבל אני יודע שזה נכון לומר את זה. זאת אומרת, אני לא מבין כזה במחשבים, אבל זה ברור מה שאני אומר.
כן, אז לכאורה לפי הרמב״ם השכל הפועל הוא לא הנבואה, אלא האלוקים.
זה חלק.
אבל
השכל האלוקי, החוכמה האלוקית שקיימת בעולם, בחלקה נספגת בתודעה האנושית.
אז מה המחלוקת פה לעניין זה בין רבי יהודה לוי לבין הרמב״ם?
כי רבי יהודה לוי בכלל הולך בכיוון אחר. כשנגיע לזה, נדבר על זה. רבי יהודה לוי, השכל, רבי יהודה לוי, חשוב עכשיו, השכל של רבי יהודה לוי הוא משני. הוא לא בעל אותה עוצמה ואותו מעמד כמו אצל הרמב״ם. נחלקו, טוב, עכשיו אני אומר דברים חשובים. עד עכשיו גם אמרתי. אבל עכשיו זה משהו יותר רחב, עם השלכות יותר רחבות. כנראה שרבי יהודה הלוי חלק מאוד על הרמב״ם בנקודה הספציפית הזו. אצל נחלקו, יש מחלוקת גדולה בין הפילוסופים לבין המקובלים, בין המקובלים פילוסופים, לא חשוב, בעמדה הזאת רבי יהודה הלוי נוקט עמדה שמופיעה בדורות יותר מאוחרים, יותר אצל המקובלים. הדוגמה הקלאסית שאני אביא עכשיו היא המהר"ל מפראג, למשל, חולק על הרמב״ם בנקודה אחת חשובה, והיא האם החוכמה היא נבראת או החוכמה היא מהותנית. נחלקו בזה גם הפילוסופים, האם הלוגיקה היא מהותנית, זאת אומרת שהאל כפוף ללוגיקה, או שהלוגיקה היא נבראת. דהיינו, ויאמר אלוקים היא לוגיקה והיא לוגיקה. אסביר קצת את העניין הזה, כבר הזכרתי לכם פעם קודם. מה? כן, אז זה אמרתי בהתחלה אולי. אז פה הנקודה המרכזית, כי אם אני אומר שהחוכמה האלוקית, השכל בכלל הוא נגזרת של הרצון האלוקי, זאת אומרת שהדבר הכי אלוקי זה מה? זה הרצון. הדבר הכי ראשוני שמופיע מהאלוקות שאנחנו נפגשים איתו זה מה? זה הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הוא שורש כל דבר, ונגזר ממנו החוכמה. אז החוכמה היא משנית, זה רבי יהודה הלוי. אצל הרמב״ם החוכמה היא יותר קרובה, היא יותר מאפיינת מלכתחילה את המהות האלוקית. האל לא יכל לברוא לוגיקה אחרת, כי הלוגיקה היא לוגיקה, היא לוגיקה, והיא חותמה של האמת הזאת, היא תבועה בחותמו של הקדוש ברוך הוא שהוא עצמו אמת, ולא יכל להיות אמת אחרת, ולא ניתן לעלות על הדעת בצורה אחרת. כל הדברים האלה זה עמדה שנותנת לחוכמה מעמד יותר ראשוני, אם נקרא לזה כך, בעוד שצריך רבי יהודה הלוי יותר משני. לכן כל הדברים האלה נראים אחרת, ואנחנו לא נאריך בזה עכשיו. בכל אופן, דורשי ויפור, חזרתי לקרוא את הטקסט. בקש לך ידיעת דברים על מיטתם, מה אני אשיך לך, אתה פועל או נפעל, תדבק בדרך הישרים מדעות ומעשים, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת, והוא אוכל לדבוק בעיון לדמות לשכל הפועל ההוא. כלומר, המנוף המרכזי זה ידיעת האמת, השכליות שהיא עצמה חותרת לאמת, ולכן כל מי שחותר לאמת יגיע אל האמת, תתברר לו האמת, הוא מלד דבק הגיע למטרה, ואז תעלן בידך נגזרת מזה כבר, אם אתה יש לך את האמת ואת קובת האמת הזה אתה פועל, אז תעלן לידך מידות ההסתפקות והענווה והקנייה וכל מידה טובה, שלפי מה שכתוב פה אין ערך להן כשלעצמן, אלא הן משרתות את המאמץ לחתירה לאמת ולהגיע לשכל הפועל. ואיתן יש גם כן את מה? את הערצת הסיבה הראשונה, שזה גם תכונה טובה. למה זה תכונה טובה להעריץ את הסיבה הראשונה? משום שזה אומר שסדרי העדיפויות שלך נכונים. אם אתה מעריץ משהו אחר, אם אתה מעריץ משהו פחות ערך, אז בעצם אתה נותן לדבר שהוא פחות ערך, ערך רב יותר מהדבר שהוא רב ערך. הדבר שהכי בעל ערך הוא, זה הדבר שמתנה את כל ההוויה, זה הסיבת הראשונה. לכן, לדעת הפילוסוף, חלק ממהותו של האדם השלם, זה להעריץ דברים חשובים. לתת להם את המקום המרכזי שלהם בעולם. לכן תזכרו שדיברנו על זה, שבתפיסה של הפילוסוף יש משהו שהוא מרכזי, שהוא השלמות. יש משהו שמעריצים אותו ושואפים אליו, כי באמת יש היררכיה של דברים. יש דברים שהם יותר חשובים, יש דברים שהם פחות חשובים. בעולם שאין בו שום שלמות, בעולם שאין בו שום העדפות, אז חיים איך שבא. אז ככה. אז הכל ככה והכל ככה והכל בא לי ככה ובא לי שם ובא... אין שום היררכיה, שום סדר, שום... זה יכול להיות נחמד לפרק זמן מוגבל, כי בדרך כלל זה מתנגש עם כל... ואז פוגשים אחרים שגם להם אין מערכת ערכים, אז כל הזמן זה בלגן לא נורמלי. ולכן יש משהו שמארגן את כל העסק הזה, והוא כולל איזשהו לשים משהו שהוא נתפס כפסגה ביחס לכל בני האדם, והוא האידיאל, וזה הרצת הסיבה הראשונה שתעריצנה לא למען, לא, זה לא הרצה שהיא הופכת להיות משהו שהוא חוזר אליי, משהו שיוצר הדדיות ביני לבין הסיבה הראשונה, כי הסיבה הראשונה היא אימפוטנטית, היא לא יכולה להגיב בכלל. לא למען תוכל, לא למען תכון אינך רצון ותסיר מעליך קצפה, כי אין לה רצון ומלא גם אין לה קצפה עליך, היא לא כועסת עליך, כן? כי אם למען תוכל להידמות, כדי שאתה תוכל לשאוף להידמות לשכל הפועל שמטרתו היא לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר את תאריו הראויים לו, לראות כל דבר כמו שהוא באמת, כי כל אלה הם מתכונות השכל. וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, ואתה תשאף לדברים האלה, אז לא חשוב באיזה דרך תגיע. אל תחוש באיזה מין מיני עבודה אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל, נוסח אשכנז, ספרד, מזרח, לא משנה. ואיך תשבח באיזה דיבור, אל לשון ואילו מעשים, אם תרצה, בדל אחדת, שם העבודה והרצה ושיבוח, למה נתנה אותך, אתה עמדות, כלומר, מה אתה צריך את הדעת כדי לשים במרכז את הסיבה הראשונה? מה נתנה אותך, אתה עמדות טובות, נתנה אותך ונתנה אותך בעין, אם מקובל אתה עליהם, או כך לך לדעת אחת אחות שצריכות שומחו על ידי הפילוסוף מחיבוריהם, שיג נתנה אותך ונתנה זיקוך נפשך. כלומר, המטרה היא זיקוך הנפש כדי לדבק בצורה יותר תורה באמת. כללו של דבר. אחרי השיגחת הידיעה הכללית של הדברים, לפי אמיתתם, בקש לך זוך הלב ככל אשר תוכל, ואז תגיד למוכחה שהוא ההידבקות ברוחני ההוא, זאת אומרת במה? בשכל הפועל, ואז ייתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך ויודרה את הלומות על ידי חלומות אמיתיים מצויון ומיון נכונים, כי אתה בעצם דבוק במוקד האמת, שכל מה שנגזר בעולם וכל מה שמתערע בעולם, כל מה שקורה בעולם הוא נגזר מהפעולה שלו. אז אם אתה מכיר היטב את כל הדרכי הפעולה שלו, אתה תדע מה יקרה. אמר לו הכוזרי, רואה אני דבריך נכוחים, מה שאתה אומר בשכל אני לא מצליח לפרוח, לא לפרוח בצורה של נוקאוט, כן, מה שאתה אומר נראה בסדר, אבל אינם נאותים מה שאני מבקש. מה שאתה אומר נכון, אבל הוא לא עונה לי, ופה יש פה תפיסת עולם מאוד מאוד קיומית. זאת אומרת, אני מתחיל מאיפה? מהשאלות שלי. יש לי, אתה שואל את השאלה שלך, בסדר, טוב, יש לי תשובה אחרת לא קשורה, אתה רוצה? לא. לא, כי זה לא מגיע אליי. אני, נקודת המוצא של ההתעניינות שלי, קודם כל, ובזה הוא סופר מודרני, כי הזרם הפילוסוף הזה שקוראים לו אקזיסטנציאליזם, הרב סולובייצ'יק היה מראשי המדברים בו באותו ענף של אקזיסטנציאליזם דתי, אבל לא חשוב, שאני מתחיל מאיפה שאני, ממה שנוגע לי, אז הוא אומר לה, זה לא מה שאני מבקש. כי מה אתה אומר לי? תגיע לזכות הנפש, תגיע לזה. הרי יודע אני נפשי זכה. ואז לא חשוב, כן חשוב, לא חשוב, אומר, לא, 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 לא יכול לקבל את מה שאתה אומר. כי כן חשוב. מאיפה אני יודע שכן חשוב? וכל צון להפיק רצון מהאלו, וכל זאת הלא הוגד לי, כי מעשי אינו רצוי, אם כי כוונתי רצויה, אז אל תגיד לי שלא משנה. איך הוגד לך? חלמת. באמת, חלומות שאני מדבר. דיברנו על זה קצת. יש איפה בלא ספק. מה בלא ספק? בטח שיש ספק, יגיד מי? פילוסוף. מעשה הרצוי מצד עצמו, לא מצד כוונת עושה. עכשיו, מה הוא אומר פה? הוא אומר, ברור שהפילוסוף מה יגיד לו, תישן פחות, או תיקח כדור שינה, או לא יודע מה, הוגד לך, הוגד לך. מה? חלומות, באמת. אז אני אומר לך דברי שכל, ואתה אומר לי מה? חלומות. אז אמרתי לכם כבר, שהסיבה לך אחי, שבאמת מי שיהיה לו חלום לילה, 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 אז אם הוא ישים פס על החלומות האלה, נגיד עליו שהוא קצת קשוח. רוב האנשים שאני מכיר, חוץ מאחד או שניים שהם ממש יקים כמו שצריך, הם זה יזיז אותם באיזשהו אופן. וזה מה שאומר יהודה לב. אדם שזה הייתה ההתנסות שלו, שיש לו ודאות בעקבות החלום, אדם שיש לו ודאות בעקבות יחפש. אתה לא יכול להגיד לו אל תחשוב. יש איזשהו הנחת עבודה פה שמעבר לחשיבה יש איזשהו אי שקט נפשי פנימי שיכול לדחוף את האדם מעבר לשכל שלו. השכל הוא לא הכל, יש משהו יותר בסיסי מהשכל. אתם מבינים? כי נוגע לי פה משהו שמציס אותי מעבר להבנות השכליות שלי, והוא נוגע באיזשהו מבנה אישיותי שלא, עם כל החשיבות של השכל, יש משהו בנפש שהוא יותר חזק, הרצון יותר גדול מהשכל. זה מה שרבי יהודה הלוי אומר פה. מה תגיד שזה בעיה אישית שלי? אז תראו מה הוא אומר פה. יש בלא ספק. מה בלא ספק? לי יש כן ספק, הפילוסוף יגיד לך. הוא אומר, אתה לא מבין. כי אם לא כן, כי אם יש ספק, מה לנוצרים ולמוסלמים שחלקו ביניהם את העולם המיושב ולנחמים זה בזה? פה הוא עושה איזה תרגיל מעניין. הוא אומר, מה תחשוב שאני משוגע היחידי פה? שלי יש חלומות כי אני לא ישן בלילה? ואני משוגע, מה פתאום, מה אני מחפש? הרי זה לא בעיה רק שלי, גם הנוצרים והמוסלמים, מיליונים נמצאים עם אותה אינטואיציה, או הולכים בעקבות אותה אינטואיציה. שמה? שיש משהו פה. מה להם, אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, כן? הם ידעו שיש כל מיני מקומות לא מיושבים, פראיים. נלחמים זה בזה, כי כל אחד מהם עבד את האלו מתוך כוונה זקה ונהג זהות פשוט פשוט מתפלל, ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו. אתם זוכרים שזו התקופה שהם עוסקים פה, זה באמת שהיה מאבק על ספרד בין הנוצרים לבין המוסלמים. הוא לא סתם מדבר על מלחמה שהוא לא שמע את הסירנות שלה. באמינו, כן, שיש בזה צדיקות גדולה והתקרבות אליו, לחמם זה בזה מראים כל אחד מהם כי מותו יזכה לגן עדן. אבל לא, הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. מילא אצלי זה לא צריך שכל, אז אפשר להגיד שגם אם שניהם צודקים, אבל צריכה שאתה מפעיל שכל, אז או הנוצרים או המוסלמים. אמר לו הפילוסוף, לפי דתי הפילוסופים אין לא לזה ולא לזה הרשות להמית זולתו, שהרי שניהם מכוונים באבותם מהשכל, והפילוסופים הם מהאום. הם לא, הם חושבים ששני הצדדים לא צודקים בעניין הזה וזה.
השאלה לא שאלה. הוא אומר לו, מה שבאמת נכון זה שאף אחד, זה שאם כוונה שחזקה ואתה באמת פועל לפי הפילוסוף שרבי יהודה הלוי מציג,
השיטתית הרציונלית מציב מוקד אחר של הנפש. המוקד האחר של הנפש הוא שיש באדם איזשהו השתוקקות, גם יש באדם השתוקקות, וגם בקרב האנושות יש מסורת של שיש מעשה רצוי. המסורת הזו שיש מעשה רצוי, שהרי בסוגריים שנינו יודעים, שנינו, כולנו יודעים, שגם הנצרות וגם קיבלו את זה ממי? מאיתנו. נכון? ממני, ממך, באופן אישי. זאת אומרת, יש פה משהו, זה מסורת יהודית, שאתה אומר, היא לא מתקבלת על הדעת, אבל היא התיישבה על הלב של כל כך הרבה אנשים. זאת אומרת, אני, מה אתה אומר לי? תישן פחות. תתעלה מהמלאך הזה. אז הוא אומר לו, אני לא יכול להתעלם מהמלאך הזה. א', באופן אישי אני לא יכול להתעלם מהמלאך הזה, כי הוא מטריד אותי את מנוחתי לילה לילה, ואני מעדיף להמשיך לחפש. וב', מה אתה אומר לי? זה לא הגיוני. רוב העולם חושב כמוני. עכשיו, זה לא עניין של כוחות, רוב העולם. רוב העולם טועים. מה בא להגיד? מיליארד סינים טועים. אין בעיה להגיד. היום היית טוב. לא, יש לי קורס במכללה, היה לי הפתעה, בחור בחור גלוי ראש, אני לא שמתי לב, כי קראתי את השמות, שאלתי מי הם ומה הם, אז בר שהוא למד סינית, למד בשנחאי, בג'ין, סינית, הוא לומד במכללה שלנו. הוא בא לעשות תעודת הוראה. אז זה מאוד מעניין, אז אני אומר מיליארד סינים, אני עכשיו צריך להיזהר, כי יש מישהו שמבין סינית ויודע להגיד כל מיני דברים. בכל אופן, הרעיון הוא שהוא לא בא להגיד לשכנע אותו, תן לי להמשיך לחפש, תלך איתי שאני ממשיך לחפש, כי אני ממשיך לחפש, אני לא עזוי שאני ממשיך לחפש. בא הפילוסוף ואומר, אני תחנה סופית, סוף לכל החלומות שלך בלילה, יש לי הסבר. אומר לו מלך כוזר, אני אמשיך לחפש. מה תגיד, אני עזוי? תשמע, אני לא פחות עזוי מאלה ואלה, ולכן אני ממשיך. מה?
זה אומר, כולם טועים.
בסדר, אבל אנחנו ממשיכים. הסברנו למה ממשיכים. אני אומר, ההסבר למה ממשיכים...
לא, יכול להיות שאם המלך הלך בדרך של הפילוסוף, הוא באמת היה מגיע להצלחה של הפילוסוף,
טוען. יכול להיות. אבל תכף תראה מה הוא אומר נגד זה. לא, תראו.
למה הפילוסוף לא עונה, שאם זה היה כל כך קל, אז כולם היו עושים.
לא הבנתי, מה היה כאן? אף אחד לא אמר שזה קל.
כל הרעיון של הפילוסוף זה שהרוב טועים, ויש קצת שמצליחים איזה, אז מה איפה
הקושי? הפילוסוף אומר שאלה שחושבים שיש מעשה רצוי הם טועים. מי שמקדיש את עצמו למעמד הזה, ויש לו את התנאים לזה, אז חלקם יגיעו לזה. טוב.
אם הוא אומר שהדבר הראשון חלל, לא זאת אומרת לפי דעת הפילוסופים, אין להם רשות הרוב אחד את השני, אני לא אומרת את המשפט הזה, כי הוא אומר, איפה הוא אז גם לאור לחיות השני אין בעיה, כאילו אם ההשתפות המעשיות לא משנות, אבל רק הכוונה.
לא, הנחת העבודה שאם אין מעשה רצוי, אז הסיבה שאתה על פי ההורג אחד את השני היא כבר הופכת להיות בעייתית מאוד. כי אם, זה מה שאומר לו, אם כל מה שחשוב זה כוונה, ואתה מודה שלי יש כוונה, אז למה אתה הורג אותי? אם אתה אומר, אם אתה הורג אותי, סימן שכוונה זה לא מספיק.
הוא לא מכיר בזה שאין מעשה רצוי.
בעל הדת לא מכיר, אז זה טועה, זה הטעות שהפילוסוף טועה נגדו. טוב, בכל אופן, אנחנו נראה בשבוע הבא, כי אני רוצה שתגיעו לערבית בית מדרש. אנחנו נראה בשבוע הבא מפסקה ד' ואילך, אלא אם כן השיעור יוקדש למשהו אחר, אבל זה נראה בשבוע הבא.
לא, זה היה בדיוק שלך. אני כבר שזה עוד.